ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
בוקר טוב, יום רביעי, 8 ביולי 2026, כ"ג בתמוז, תשפ"ו. עכשיו 6:05:14. אתם על 103 FM. מעונן חלקית, טמפרטורות מעט נמוכות מהממוצע לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אזור תל אביב עכשיו 24, בצהריים 30 מעלות. וואלה, כותרת ראשית עמוד הבית. ארצות הברית תקפה באיראן הלילה. טהרן מאיימת, אנחנו נשיב בנחרצות. וושינגטון פתחה בשורה של תקיפות צבאיות נגד מטרות בדרום איראן, תגובה לפגיעה בספינות מסחריות סמוך למיצר הורמוז. ובמקביל בוטלו הקלות בסנקציות על מחירת הנפט האיראני, ומחירי הנפט זינקו מחשש להסלמה נוספת באזור. כך בוואלה. במעריב אונליין, כותרת ראשית עמוד הבית, ארצות הברית מאשרת, יצאנו לסדרת תקיפות באיראן, תגובה להפרות בהורמוז. עוד, בתגובה למתקפות האיראניות נגד 3 אוניות מסחריות שעברו במיצר הורמוז, פיקוד המרכז סנטקום של ארצות הברית אישר, בוצעו מספר תקיפות באיראן. מקורות באיראן מדווחים על פיצוצים בדרום איראן ובבנדר אבאס. ומי עושה את המלאכה הבוקר? ליאור שד משפיצר. עורכת, יואב מנדלוביץ', אחראי על השידור. יואב חנני ויניב מורוזובסקי אחראים על העטיפה המוזיקלית של התוכנית. כאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך. נבחרת שווייץ הפילה לרבע גמר המונדיאל, אך לאחר שהיא גברה 4-3 על קולומביה בדוקרב פנדלים, והיא תפגוש ברבע הגמר את ארגנטינה. ארגנטינה ניצחה אמש את מצרים בתוצאה 3-2 במשחק דרמטי, פנטסטי. אני כמובן אדבר עליו בהמשך. ארצות הברית פתחה הלילה במתקפה צבאית נגד איראן בתגובה לשורת תקיפות שביצעה טהרן נגד 3 מחליות מסחריות סמוך למיצר הורמוז, זה קרה אתמול. ושעות קודם לכן הודיע וושינגטון על ביטול ההקלות בסנקציות על מחירת הנפט האיראני, אחד הצעדים המרכזיים שנכנלו במזכר ההבנות בין הצדדים. המהלך נועד לדבריה להעניש את איראן על התקיפות ולהשיב גם לחץ כלכלי עליה. וגורם אמריקני אמר ל-CNN שהתקיפות האמריקנית לא פרופורציונלית, משום שהמטרה שלהן היא להניש את איראן על פעולותיה האחרונות. זאת הנישה, וזה לא ייגמר בזמן הקרוב, כך אמר אותו גורם אמריקני ל-CNN. וראש הממשלה נתניהו אמר הלילה ברעיון שהוא נתן לניוזמקס כי לאיראן יש נשק כימי, והוא הזהיר מדובר באיום נוסף שמציב המשטר בטהרן. לדבריו, המשטר האיראני שולט בכוח ב-90 מיליון בני אדם, רובם הגדול מתנגדים לו.
There's always a talk about the nuclear weapons. The thing that always frightens me and that nobody ever talks about, maybe this isn't involved Iran or not, but it's biological and chemical weapons. Does Iran have biological and chemical weapons in their supply?
They definitely have chemical weapons. That I can tell you. And that is another... danger that they pose.
נתניהו עונה לרשת, בואו נראה לאיזרי מרשת, דיבר הלילה, ניוזמקס. הוא אומר, לאיראן בטוח יש כבר עכשיו נשק כימי, בזה אני בטוח. ובהמשך דבריו הזהיר נתניהו, הסכנה הגדולה ביותר לאנושות היא החיבור בין משטר אסלאמי קיצוני לבין נשק גרעיני. ולדבריו, כאשר שני הדברים האלה נמצאים באיראן, העולם כולו נמצא בסכנה קיומית. נתניהו אמר, זאת הסכנה שישראל ביקשה למנוע. דחפנו אותה לאחור, אבל זה עדיין לא נגמר. עדיין מוקדם לקבוע, אמר נתניהו. ובתוך כך, שר המלחמה האמריקני, פיט הקסט, צפוי להגיע היום לישראל, להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון קאץ. הקסט שוהה באנקרה לצד הנשיא טראמפ במסגרת פסגת נאטו, צפוי לבצע גיחה קצרה לישראל על רקע התקיפות האמריקאיות. בישראל גוברת הדאגה מההתקרבות בין הנשיא טראמפ לבין נשיא טורקיה ארדואן, לאחר שטראמפ אמר שהוא ישקול מכירת מטוסי F-35 לטורקיה. בישראל חוששים גם האפשרות שטורקיה תציב מקאמים מתקדמים בסוריה, מהלך שעלול להגביל את חופש הפעולה של חיל האוויר בכל הנוגע לטיסות לאיראן, וגורמים ביטחוניים מבהירים שהחשש הישראלי לא מוגבל רק לעסקה אווירית. ולדבריהם לא פחות ממחירת המטוסים מטרידה את ישראל הידידות הזאת החדשה. ראיתם אותם, את שניהם הולכים אנגז'ה ככה אתמול באנקרה. הידידות החדשה שנרקמת בין שני המנהיגים שעשויים להוביל לשינויים אסטרטגיים במרחב. בנוסף, קיימת דאגה עמוקה מהתחזקותו של ציר האחים המוסלמים בהובלת טורקיה. ועל פי הערכות, טורקיה תקבל מטוס F-35 ראשון שלה תוך כ-4-5 שנים. בדיון ביטחוני פנימי שהתקיים לאחרונה, התייחס ראש הממשלה ליחסים עם טורקיה ולנשיא ארדואן, והוא הדגיש, מבחינת ישראל הנשיא הטורקי הוא אויב. ברעיון לפוקס ניוז אתמול, קרא נתניהו לארצות הברית לא למכור לטורקיה מטוסי F-35, הטענה שהדבר יערער את מאזן הכוחות במזרח התיכון, מובטח על ידי העליונות האווירית של ישראל, על ידי הנוכחות האמריקנית באזור, ולדברי נתניהו משטר שנגוע באידיאולוגיה של האחים המוסלמים, תנועה קיצונית, קוראת מוות לאמריקה, לא צריך לקבל מטוסים. ונתניהו הוסיף כי טורקיה מממנת את חמאס, לא נקפה אצבע כדי לעזור לארצות הברית במלחמה עם איראן. המפלגות החרדיות הודיעו שהם לא יתמכו בהצעת חוק הצהרתית בנושא חוק יסוד לימוד תורה, דורשות חקיקה פרקטית שתעניק זכויות והטבות מוגדרות ללומדי התורה ולישיבות. כך פורסם אמש בחדשות 13. ולדברי גורמים שמעורים בפרטים, עמדת המפלגות היא כי יש לאגן את לימוד התורה כערך יסוד בעל משמעות משפטית ותקציבית ממשית, לא כהצהרת כוונות בלבד. בשבוע שעבר אישרה הכנסת בקריאה ראשונה רוב של 63 תומכים מול 53 מתנגדים את הצעת חוק יסוד לימוד תורה שמבקשת להגן את לימוד התורה כערך יסוד ולהשוות את מעמד לומדי התורה למעמדם של המשרתים בצהל. אתמול התקיים בוועדת הכנסת דיון בחוק יסוד לימוד התורה. יועצת המשפטית של הכנסת עורכת הדין סגית אפיק אמרה בדיון כי צריך להבהיר בכתב שהחוק הוא הצהרתי בלבד, שאין לו משמעויות לעניין חלוקת ההטבות בין לומדי תורה לבין המשרתים. היא התייחסה להשלכות החוק, בין היתר טענה אפיק שהוא עשוי להוביל לכך שגם לומדי תורה ידרשו לקבל מלגות כמו ממדים ללימודים, מלגה שמממנת את מרבית התואר הראשון ליוצאי תפקידי לוחמה, ולוועדה הגיעו הלומי קרב למחות נגד העיסוק של הכנסת בנושא. אחד מהם, יוסי סהדרי, אמר בזעם, אתם לא מכבדים אותנו, אל תדברו על שום דבר בעולם חוץ מנחי צהל, אתם צוחקים פה כמו חבורה של ילדות, איך אתם מנהלים מדינה ככה? אמא שלי קיבלה שני נחי צהל, אחד פיזי, אחד נפשי, אתם מדברים על גיוס חרדים? תתחילו לקחת אחריות על מי שכן נלחם. אחד שנלחם, למי שחרדי, והוא אומר גם בכלל, למה שחרדי יכניס את עצמו לצבא, אם אתם לא נוהגים, לא דואגים ללוחמים?
קיבלנו פצצה ללב בלחימה. פצצה קיבלנו. והלכנו להגן על המדינה, ובסוף מי שעורק אותנו ודוקק לנו את הסכין בגב, זה המדינה עצמה. במשך שנים רק מורחים אותנו, עוד חוק ועוד חוק, הבאנו לכם ככה חוקים, עם ביבי נפגשנו, עם שר הביטחון, וכבר זרקו לנו שאנחנו נרקומנים. אני נרקומן? תכניסו אותנו לחוק, לא מעניין את החוק שלכם. אז תכניסו אותנו לחוק, נקודה. תראו מה עברנו בשלוש שנים האחרונות, תראו כמה פסט טראומטים, הלומי קרב, כמה לוחמים כתועים. כמה לוחמים שעדיין נמצאים בתל השומר? כמה הלוויות? מה עוד אתם עושים? לא הבנתי. עוד דממים? עוד מלחמות? לאן נגיע, אלוהים? לאן? לאן תיקחו את המדינה הזאת?
103 FM הכותרות.
שש ושש עשרה דקות, עשר שניות, אתם על 103 FM, 24 מעלות עכשיו, 30 מעלות בצהריים, אזור תל אביב, מעונן חלקי, טמפרטורות מעט נמוכות מהממוצע לעונה. הכותרות, ארצות הברית פתחה הלילה בסדרת תקיפות באיראן, תגובה על התקיפה האיראנית, על שלוש ספינות מסחריות שעברו במצר הורמוז. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע, התקיפות נועדו לגבות מחיר כבד מאיראן בעקבות ההפרה הברורה של הפסקת האש. וכותרת מעודכנת מהדקות האחרונות אחרי התקיפות האמריקניות באיראן, אזעקות הופעלו הבוקר גם בקווייט, גם בבחרין. שר ההגנה האמריקני פיט הקסט יגיע היום לישראל, כך מסרו ל-CNN שלושה מקורות שמעורים בפרטים. לפי הדיווח, הקסט צפוי להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון ישראל כץ. ראש השבק דוד זיני אמר אתמול, הוא הרגיש קשיר יותר מאחרים להתמנות לתפקיד בשל יכולתו להיות נאמן לדרג הנבחר. הקלטות פורסמו אתמול ב-I-24 News. זיני אמר, יש לי אג'נדה, אני רוצה לקדם אותה. מצד שני, אני חייב להיות בצניעות כלפי נבחרי הציבור. אני יכול בשנייה אחת להיות הקרון האחרון ברכבת. תגידו רק לאן הולכים. חבר הכנסת חילי טרופר מפלגת המילואימניקים בראשות יועז אנדל הודיעו אתמול על התמודדות משותפת בבחירות. ונבחרת שוויץ הפילה לרבע גמר המונדיאל לאחר שהיא גברה 4-3 על קולומביה בדוק רב פנדלים. תפגוש ברבע הגמר את ארגנטינה. ניצחה אמש את מצרים 3-2. אלה הכותרות.
הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
ציוצים. בר שמור, מזמן אמת. אף אחד ממצביעי גוש נתניהו לא יקום מחר בבוקר ויחליט להצביע לחילי טרופר. יועז הנדל, גנץ, אדלשטיין, או למפלגות האמצע החדשות הנוספות שאולי עוד יקומו. להערכתי, כך בר שמור, הן לא יסחפו המונים. ואף אחת מהמפלגות האלה לא תעבור בסוף את אחוז החסימה. אבל מה? הם כן יקבלו עשרות אלפי קולות. ומה יהיה עם הקולות האלה? פשוט יזרקו לפח. עידן ארץ מגלובס מצייץ הלילה, הרבה אנשים רוצים להיבחר לכנסת, חלקם גם ראויים מאוד, אבל מי שיכריע מי מהם ייכנס לא יהיו אנחנו בבחירות, אלא במסע ומתן שטוף אגו בחדרים סגורים ועל בסיס של נתוני סקרים, אפילו סקרים חלקיים. אחוז החסימה לא מונע שברירי מפלגות, הוא פשוט מוציא את ההחלטה מהקלפי. תחת איזוק אלקטרוני, לפן תוכל להתמודד לנשיאות של צרפת. בית המשפט לערעורים בפריז קיבל אתמול חלקית את הערעור של מנהיגת המפלגה האיחוד הלאומי, מרין לפן, והקל בעונש, בעונשה, באופן שיאפשר לה להתמודד בבחירות לנשיאות בצרפת, אפריל 2028. כן, בית המשפט המתיק את עונשה של מנהיגת האיחוד הלאומי, הוא קיצר את התקופה שנאסר עליה להתמודד, אבל הותיר לגבי העונש האיזוק האלקטרוני. לפן אומרת, לא, אני אערער בשנית, היא הביעה ביטחון במועמדותה. בינתיים בדמשק מבוכה לאשר, סדרת פיגועים מול המלון שבו שהה מקרון, סדרה של מטעני חבלה, התפוצצו אתמול בבירה הסורית, סמוך לבית המלון שבו שהה נשיא צרפת עמנואל מקרון, במהלך ביקורו ההיסטורי בסוריה. הטלוויזיה הסורית הממלכתית טוענת כי לפחות 4 שוטרים נפצעו, שום ארגון טרור לא קיבל אחריות לתקיפה הקשה. גורם ביטחוני סורי העביר תדרוך לתקשורת, אישר אכן התפוצצו מטעני נפץ מאולתרים סמוך למלון, וכוח מנגנון ביטחון בפנים מנסה לאתר כעת את המעורבים. כלי התקשורת במדינה דיווחו על 18 פצועים בסדרת הפיצוצים, בהם 4 שוטרים של המשטר. גורמים במדינה דיווחו כי 3 מטענים התפוצצו. הם הוטמנו בפחי אשפה, הם הופעלו בתאום, והמטרה לפגוע בכוחות שיגיעו לזירה. מונדיאל חברים, בדקה 79 מצרים הובילה עוד 2-0. ארגנטינה הייתה על סף מפלה בשמינית הגמר. מסי כבר החמיץ פנדל. דחיפה קלה מהשופט, ירתה את אלופת העולם מהלוע של התותח אל 3-2 למזכרת. עוד לפני הערכה. ומסי אמר, זאת הייתה קלה. וואו, זאת הייתה הקלה לכולנו. וליונל סקלוני, מאמין נבחרת ארגנטינה, הצליח לומר ממש מילים בודדות אחרי שהנבחרת חזרה מפיגור 2-0 מול מצרים לניצחון של 3-2. העלה אותה לרבע גמר המונדיאל. הוא אמר, אני אפילו לא יכול להרים את הראש. סליחה, אני כל כך נרגש. ואת זה אמר מאמן אלופת העולם בריאיון שנתן ל-TYC אחרי המשחק. איזה חבורת שחקנים, הוא אמר. אני, סליחה, תסלחו לי, אבל אני חייב ללכת. לאו מסי, ישבה ל-2-2 בדקה 83, אמר, אני שמח מאוד שעלינו, בגלל הדרך שבה עשינו את זה, סבלנו המון, אבל זה המונדיאל, ככה זה. כל המשחקים צמודים מאוד. זו הייתה הקלה בשביל כולנו, אמר מסי. הקפטן הארגנטינאי ציין, לא קל לחזור מ-2-0, אבל אנחנו נבחרת שלא מוותרת לרגע. עשינו משהו שלא יאמן. למזלנו הצלחנו לצמק מוקדם יחסית, והספקנו להשלים את המהפך ב-90 דקות. אני מקווה שנמשיך, ונמשיך כמה שיותר. דקה 79, אז עוד הייתה מצרים המובילה 2-0. אבל אז הכל התהפך. במשך דקות ארוכות מצרים לא נפלה מאלופת העולם, היא הייתה פנטסטית. היא באה לנצח, והיא כבשה שערים נפלאים. בינתיים, דרמת ענק במכבי תל אביב. דרמת ענק במכבי תל אביב, משפחת רקנאטי הודיעה רשמית על הפעלת זכות הסירוב וקניית כל אחוזי הבעלות של חברת פרנקו. פרנקו, או חכי, חכו, אני אראה אם... כן, פרנקו או פדנקו. לא יודעת איך קוראים לחברה הזאת. היא מחזיקה ב-29% ממניות מכבי תל אביב בכדורסל. מי שיודע, בבקשה, תקנו אותי. היא נמצאת בבעלות משפחת פדרמן. פדרמן, בדיוק, אז פדנקו צריך להיות. תמורת 50 מיליון דולר. אותה הודעה מהווה צעד דרמטי שישנה אחת ולתמיד את עתיד מבנה הבעלות במועדון הצהוב, וגם צעד דרמטי שיכריע את מאבקי השליטה על המועדון, ואלה כבר נמשכים אחורי הקלעים שנתיים. משמעות המהלך בפועל היא שאריק שטילמן, יזם הייטק מנכ״ל רפיד, שגם נותן את החסות הראשית של מכבי, לא יהיה עוד חלק מבעלי המועדון. והאחוזים שרכש בפועל יעברו להחזקת משפחת רקנאטי. היא תהפוך כעת לבעלת השליטה בלתי מעורערת במועדון, 58% מניות הקבוצה. העסקה הזאת אומרת שגם משפחת וילף, המשפחה היהודית העשירה שרצתה להיכנס למועדון, מטעם משפחת פדרמן, לא תהיה חלק מבעלי המניות. גורמים שמעורים בפרטים מעריכים שמדובר בצעד שמכריע את מאבק השליטה על מכבי תל אביב, ובצעד דרמטי מצד משפחת רקנאטי שדיללה למעשה את משפחת פדרמן ולקחה את השליטה על המועדון. ממשפחת רקנאטי נמסר כך תגובה, יש כוונה להשקיע עשרות מיליוני דולרים בתקציב השחקנים בשנים הקרובות. אריק שטילמן הגיב בחשבון ה-X שלו כך, תמיד הייתי אוהד מכבי, אני אשאר אוהד מכבי, מאחל המון הצלחה למשפחת רקנאטי. הטלוויזיה הממלכתית בהונגריה הודיעה אתמול, היא משעה זמנית את שידוריה, חלק משינוי שמבקשת הממשלה להכיל בתקשורת הציבורית. שם הערוץ M1, הוא פרסם את ההודעה על גבי מסך שחור. השידור הציבורי אינו יכול לשקר. אנחנו מתנצלים על כך שעשינו זאת במשך שנים רבות, כך נכתב. התקשורת עוברת כעת ארגון מחדש, וכדי שהיא תוכל להיות עצמאית, מהימנה בעתיד. סוף ציטוט. מוקדם יותר אתמול דיווחו כמה כלי תקשורת מקומיים כי כמה אורחים בטלוויזיה וברדיו הממלכתיים פוטרו. ראש הממשלה פטר מדיאר הבטיח בקמפיין הבחירות שלו לארגן מחדש את השידור הממלכתי. הוא הוכפף לשלטון תחת ראש הממשלה לשעבר ויקטור אורבן. זה יום היסטורי, שידורי התעמולה בכלי התקשורת הציבוריים פסקו, כך כתב מדיאר בפוסט בפייסבוק, והוסיף גם רדיו ממלכתי השעה את שידוריו. אורבן התארח בתחנת הרדיו מדי שבוע במשך 16 שנים, בעת שפוליטיקאים האופוזיציה כמעט שלא הוזמנו אליה. מדיאר, המפלגה שלו הדיחה בבחירות באפריל את המפלגה הלאומנית של אורבן, אחרי 16 שנים בשלטון. אתמול, הטלוויזיה הממלכתית בהונגריה הודיעה, היא משעה זמנית את שידוריה. חלק משינוי שמבקשת הממשלה הנוכחית להכיל בתקשורת הציבורית.
Cheval la gerleje yem tamrsonata samle jeniem leje tgaboyulonal yetesankelawon manya wurdelnale nanno nanno naye nanno nanno naye kanchale goday nanno nanno naye nanno nanno naye kanchale goday mi mama kinkati alai
ביום שישי בישראל היום, שישי, כן ישראל שישי, רעיון גדול עם עידן רייכל. אחרי סירובים להשתתף בתוכניות ריאליטי, עידן רייכל נוחת כבכיר, הבכיר השופטים, בהתנאה החדשה של The Voice ברשת 13. בישראל היום ליוו אותו בצילומי התוכנית, שמעו למה לדעתו בפורמט הזה יש גם חסרונות, וגילו למה הוא לא בודק את הדופק שלו. אף פעם. לא אכפת לו, הוא חי. הרעיון המלא ביום שישי במגזין ישראל שישי שבת.
מי שר בקול עלייך אל חלומך, מי שם נפשו שתהי מאושרת, מי ישים יד ויבנית ביתך, מי תן חייו ישימה מתחתייך, מי כאפר לרגלייך יחיה, מי אוהבך עוד מכל אוהבייך, מי מכל רוח רעה יצילך.
שלוש FM הכותרות.
שש, 30 דקות, 35 שניות, אתם על 103 FM, 24 מעלות עכשיו, 30 מעלות בצהריים, מעונן חלקית היום, טמפרטורות קצת נמוכות מהממוצע לעונה. והכותרות הגדולות, אני רוצה קודם להתקן אתכם בכותרת, מהדקות האחרונות, מיד, מוחסן רזאי, היועץ המנהיג של המנהיג העליון של איראן, מוצ'טבא חמינאי, אמר, נשיא ארצות הברית התכוונת לבצע תקיפות נוספות נגד איראן. אנחנו, הוא הצהיר, ערוכים לחלוטין. אחרי התקיפות האמריקניות הלילה באיראן, אזעקות הופעלו הבוקר גם בקווייט, גם בבחרין. ועכשיו, הכותרות באתרים, ומהאתרים אני אעבור גם לראות מה בעיתונים. במעריב, אונליין, המרוץ בין ישראל לבין סוריה יצא לדרך. בירושלים צריכים ברית חדשה במזרח התיכון, מפרסם הבוקר אבי אשכנזי בשש ודקה. איראן מתרגמת את הניצחון שלה על ידי הקואליציה של מדינות חסות באמצעות פרוקסי שלה. ישראל בשל מבנה הקואליציה של ממשלת ימין על מלא ולא מנהלת מדיניות אסטרטגית. היא לא בונה מהלכים. כאמור, אבי אשכנזי. הלאה. ממעריב אני עוברת לוואלה. ארצות הברית הפציצה באיראן, וקליבאף אמר, איראן לא תתקבל, לא תתקפל. וושינגטון פתחה בשורת תקיפות צבאיות נגד מטרות בדרום איראן, בתגובה לפגיעה בספינות מסחריות סמוך למיצר אורמוז אתמול. ובנוסף, משרד החוץ האיראני מסר תגובתנו למתקפות האמריקניות תהיה נחרצת. ואז נשמעו הזקות גם בבחרין הבוקר, גם בקווייט. הלאה. בוויינט, ארצות הברית הפציצה באיראן בתגובה לתקיפת המחליות. הדיווח הוא שהקסט יגיע היום לביקור קצר בישראל. ובהיום של ישראל היום, ארצות הברית פתחה בגל תקיפות באיראן. ובהארץ אונליין, ארצות הברית תקפנו באיראן בתגובה לתקיפות במצר אורמוז, הזקות הופעלו בקווייט. וב-12, אחרי התקיפה האמריקנית, הזקות בבחרין ובקווייט. המטרות שארצות הברית הפציצה באיראן והקולות בטהרן, טראמפ יתקוף שוב. לא נתקפל, זו כותרת משש וארבע דקות. ובמקו, ארצות הברית תקפה באיראן. זו הגיבה בירי על בחרין ועל קווייט. ואני עוברת לעיתונות המודפסת. במעריב, הכותרת הגדולה, פסגת הפחד. בירושלים, מודאגים מהידוק היחסים בין וושינגטון לבין אנקרה. טראמפ התארח אצל ארדואן לקראת כינוס ראשי נאטו. נשיא ארצות הברית הודיע על הסרת סנקציות מטורקיה. שקילה של מכירת מטוסי F-35. הוא אמר, אני אשקול את זה. מדובר במטוסי F-35 מתקדמים. אבל ארדואן ענה ישר. מה זאת אומרת? הובטחו לנו חמישה מטוסי F-35. ונתניהו התראיין לתקשורת האמריקנית, הוא אמר, משטר כזה לא צריך לקבל מטוסים. בידיעות אחרונות, מה קרה למחקר שלפיו אין הצדקה להפרדה מגדרית בלימודי תואר שני? המחקר שתוזמן, או יותר נכון, הוזמן, על ידי המל"ג, לא הוצג, לא נדון במשך שנה וחצי. ועל פי גורמים בכירים, השר קיש מנע את הדיון. במל"ג אומרים, תוצאות הבדיקה טרם הובאו בפנינו. מה קרה למחקר שלפיו אין הצדקה בכלל להפרדה מגדרית בלימודי תואר שני? והתמונה, באמת תמונה נפלאה, שני זקנים הולכים ככה אנגז'ה, שניהם בחליפות כחולות, בעניבות כחולות, ממש תאומים. מכה מדינית נוספת שמסכנת אותנו, החיבוק החם בין טראמפ לבין ארדואן בפסגת נאטו, באנקרה, הוא מאיים על היתרון האסטרטגי של ישראל במזרח התיכון. נתניהו אמר, משטר כזה לא צריך לקבל מטוסי F-35. ולאחר תקיפת המחליות באורמוז, ארצות הברית חיצה הלילה את הסנקציות גם על הנפט האיראני. מחוברים, הכותרת היא, מחוברים, באמת מחוברים השניים, תאומים. לא דומים אבל, לא דומים. חיצונית, לא דומים. טוב, קאמבק מטורף של סופרמן. עד הדקה ה-79, מצרים עוד הובילה, 2-0. אז, מסי וארגנטינה כבשו 3 שערים, עלו לרבע הגמר. זאת הייתה דרמה אתמול. הארץ, טראמפ לצד ארדואן, טורקיה נאמנה מאחריות, מאחרות. היא נאמנה יותר מאחרות, הוא אמר. נשקול למכור F-35, כן, נמכור לה. בפסגת נאטו טען ארדואן שהובטחו לו 5 מטוסים. נתניהו קרא לטראמפ למנוע את העסקה. הזהיר, היא תוביל למלחמה. זיני, ראש השב"כ, דוד זיני, הוא קלט אומר, הסכים לקבל את תפקידו בגלל יכולתו להיות נאמן לדרג הנבחר. יותר מרבים וטובים אחרים. לא משנה איזו דעה. בהקלטה פורסמה אתמול לראשונה בערוץ I-24. זיני הוסיף, יש לי אג'נדה, אני רוצה לקדם אותה. מצד שני, חייב להיות בצניעות כלפי נבחרי ציבור. אני יכול בשנייה אחת להיות הקרון האחרון ברכבת. תגידו רק לאן הולכים. אבל עם זאת, אמר זיני, הדרג הנבחר לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעליהן הוא מופקד. האנשים התבלבלו בתפקידם. הוא הוסיף שההתחשבות בזכויות אדם בהליכים משפטיים זה קשקוש. ולדבריו, עורכי דין פוגעים, רומסים בשם כל מיני פרוצדורות ונהלים. עם כל הכבוד למשפטנים, הוא אמר, הם כלי עזר. כך בהארץ. ג'וש בריינר מביא את החשיפה הזאת של I-24. עוד כותרת. מספר תיקי הפשיעה הלאומנית זינק פי 5. רק 6% מהם הובילו לכתב אישום. כך בהארץ, ג'וש בריינר. ישראל היום שובן של הסנקציות על הנפט האיראני, וטראמפ הבטיח לשקול לספק לטורקיה חמקני F-35. תמונה נפלאה של מסי, כשהוא ניסה ככה על ידי החברים לקבוצה. מסי ניצל ברגע האחרון. דה מרקר, עוד קיצוץ דרמטי בתקציב, כך לא נלחמים בפשיעה. כלכליסט, המשטרה שמה על הכוונת את הבונוסים של בחירי מנור המבטחים על גב העובדים. המשטרה הקפיאה 183 מיליון שקל מחשבונות של חברת הביטוח ו5 מבחיריה, בהם היור, המנכ״ל, הבן שלו. יחשד, הבונוסים והמענקים שלהם נולדו מפעילות פלילית במסגרת חקירת השחיתות בהסתדרות. לפי החשד, מנורה פינקה את סוכן הביטוח עזרא גבאי בעמלות כדי שיניע את יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד להמשיך להתקשר עמה. גורם בחקירה אמר יש ראיות למודעות של כל אחד מבחירי מנורה לחיבור הפלילי הזה. המשטרה שמה על הכוונת את הבונוסים של בחירי מנורה המבטחים. גלובס אונליין, הנתון שהסתתר בהודעת בנק ישראל, גל חריג של העלאות שכר במשק. אם אתם מרגישים שהדיבורים על העלאות שכר נמצאות, או יותר נכון נמצאים הדיבורים כמעט בכל מקום, אז אתם כנראה צודקים. השכר הריאלי טיפס בשנה האחרונה חדות של 4.5% ריאלית. קצב מואץ מאז מבצע שהגעת הארי. אלא שמומחים מזהירים, אם המגמה תימשך, היא עלולה להתגלגל לעליות מחירים נוספות. ובכלכליסט אונליין, נעילה אדומה בוול סטריט, הנפט זינק, מניות השבבים צללו, דאו ג'ונס ירד ב-3%, לא 3%, וואו, מה פתאום, ב-0.3%. הסטנדרט אנד פורס 500 איבדו 0.5%, נסדק מחק 1.2%, לאחר האכזבה מדוחות סמסונג בעקבות הודעת דיפסיק על פיתוח שבב AI. טוב, נעילה אדומה בוול סטריט. הנפט אבל זינק. מניות השבבים מאידך צללו. אלה הכותרות.
הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
ראש השב"כ דוד זיני הסביר אתמול למה הוא הרגיש קשיר יותר מאחרים להתמנות לתפקיד.
תשאל אותי ראש הממשלה אם הולכן להיות ראש השב"כ. מי שמכיר אותי פה, אם יש פה אנשים מהצבא, יודע ששנים רבות התנגדתי לאנשים שבאים בלי לעבור דרך השוחות. ועל פניו, לפי משנתי בדברים אחרים, הייתי אמור להגיד לו, אני לא קשיר. אבל אמרתי לו כן. מיד אמרתי לו שיש לו אנשים טובים ממני בתוך השירות, למה לא ייקח אותם? ואמרתי לו, אני יכול לקחת את המשימה. והסיבה שהסכמתי, זה שבנושא הזה הרגשתי שאני קשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים. והיכולת להיות נאמן לדרג הנבחר. לא משנה איזה דעה.
כך זיני. במהלך נאומו באירוע שבו השתתף, זיני אמר, הדרג הנבחר לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעליהן הוא מופקד. אנשים התבלבלו מהתפקידם. יש לי אג'נדה, הוא אמר, אני רוצה לקדם אותה. זאת אחריות שלי, זה תפקידי. מצד שני, אני חייב להיות בצניעות כלפי נבחרי ציבור. אני יכול בשנייה אחת להיות הקרון האחרון ברכבת. תגידו לי, רק לאן הולכים? והקלטות פורסמו אמש לראשונה ב-i24 News, נשמע זיני מותח ביקורת על מערכת המשפט, טען כי ההתחשבות בזכויות אדם בהליכים משפטיים זה קשקוש, קשקוש בלבוש, מתח ביקורת על עורכי דין שהדגישו את ערך זכויות האדם, פוגעים, רומסים בשם כל מיני פרוצדורות ונהלים, ועם כל הכבוד והחשיבות לעורכי דין, למשפטנים, הם כלי עזר. עם זאת, הוא ציין, מדינה בלי משפט, בלי מערכת משפטית חזקה, היא מדינה חריבה. ראש השב"כ לשעבר, יורם כהן, קינה את הדברים של זיני ביקורת חריפה מדאיגה על המינוי שלו עצמו. לדבריו של יורם כהן, הנאמנות היחידה של ראש גוף ביטחוני וכל נושא תפקיד ציבורי, קודם כל למדינת ישראל, חוקיה ואזרחיה. ויור הדמוקרטים יאיר גולן מסר תגובה על... הווידוי של זיני חושף את אחת האמירות המסוכנות ביותר שנשמעו אי פעם ממי שעמד בראש מערכת ביטחונית בישראל. ולדבריו, מי שנכנס לתפקיד עם אג'נדה פוליטית ומצהיר, הוא מצהיר שתפקידו לשרת את השלטון ולא את המדינה, אז הוא סכנה לביטחון המדינה.
שאתה עושה אתה פוליטי אין בכלל דבר שלא יוצא פוליטי אתה פוליטי, אני פוליטי
הכל, הכל פוליטי. חבר הכנסת חילי טרופר ומפלגת המילואים נקים בראשות יועז הנדל הודיעו אתמול מתמודדים בבחירות ולפי ההודעה, מטרת המפלגה החדשה שלהם להוביל להקמת ממשלה ציונית רחבה. ובהמשך הודיעו השניים על ההצטרפות למפלגה של שירה שפירה, אמו של ענר שפירה שנרצח בשבעה באוקטובר, במיגונית בקיבוץ רעים, ואליסף פרץ, בנה של מרים פרץ, אחיהם השקול של סגן אוריאל ורב סרן אלירז פרץ, זכרם לברכה. במסיבת עיתונאים הציגו הנדל וטרופר את המפלגה החדשה, אנחנו מבינים שחייבים דור חדש של הנהגה, דור של לוחמים, דור של לוקחי אחריות, כך אמר הנדל. חילי ואני מתחייבים פה לאחריות, והמדינה הזאת על הכתפיים שלנו, בזמן שכולם בורחים מאחריותם, אנחנו אחראים, כך חילי טרופר אתמול. טרופר טען שנתניהו צריך לסיים את תפקידו. הוא לא מכיר קואליציה של נתניהו שיכולה להקים ממשלה ציונית. עם זאת, כשהוא נשאל על האפשרות שהם ישבו עם נתניהו, הוא אמר, זאת שאלה שלא מונחת לפתחנו. אם תהיה ממשלת אחדות ציונית רחבה שיהיו בה גם, יהיו בה שני הגושים, אנחנו נהיה חלק ממנה. אין רק חיבור אחד אפשרי, יש רק מטרה אחת, להקים ממשלה ציונית רחבה. בכאן חדשות דווח אתמול, כי במהלך המסע ומתן הבהיר חילי טרופר יותר מפעם אחת שהחיבור הזה הוא ניסיוני בלבד, ואם תוך זמן מסוים הוא לא ישיג את האפקט, אז הצעד הבא חבירה לגדי אייזנקוט. היעד שדובר עליו בשיחות 5 מנדטים, יציבים בעוד חודש. טרופר הכחיש את הפרסום הזה. האיחוד בין הנדל וטרופר מגיע בעקבות כישלון המגעים בין יור המילואים ניקים לבין יור כחול לבן בני גנץ. כישלון האיחוד עם גנץ נובע בין היתר מסוגיית הקואליציה המשותפת עם המפלגות החרדיות. בעוד שיועז הנדל אמר שלא ישב בממשלה עם חרדים, גנץ ושמחי טענו שהם לא שוללים ישיבה משותפת עם ש"ס ויהדות התורה, למרות שהם לא מוכנים לממשלה שתישען על מפלגות אלה.
103 FM, הכותרות.
שש 45 דקות 46 שניות, אתם על 103 FM, הנה הכותרות. ארצות הברית פתחה הלילה בסדרת תקיפות באיראן, תגובה על התקיפה האיראנית על שלוש ספינות מסחריות שעברו במצר הורמוז. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע, התקיפות נועדו לגבות מחיר כבד מאיראן בעקבות הפרה ברורה של הפסקת האש. גורם אמריקני אמר לרשת CNN, התקיפות של צבא ארצות הברית באיראן הלילה לא מידתיות, כי זה עונש וזה לא ייגמר בקרוב. ואחרי התקיפות האמריקניות באיראן הלילה, אזעקות הופעלו הבוקר בקווייט, בבחרן. ומוחסן רזאי, היועץ של המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמיג'אי, אמר כי נשיא ארצות הברית מתכוון לבצע תקיפות נוספות נגד איראן, והוא הצהיר, אנחנו בטהרן ערוכים לחלוטין. שר ההגנה האמריקני פיט הקסט יגיע היום לישראל, כך מסרו ל-CNN שלושה מקורות שמעורים בפרטים. ולפי הדיווח, הקסט צפוי להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון ישראל כץ. ראש השב"כ דוד זיני אמר אתמול, הוא מרגיש קשיר יותר מאחרים להתמנות לתפקיד זה בשל יכולתו להיות נאמן לדרג הנבחר. בהקלטות שפורסמו אתמול ב-i24 News, זיני אמר, יש לי אג'נדה, אני רוצה לקדם אותה. מצד שני, אני חייב להיות בצניעות כלפי נבחרי הציבור. אני יכול בשנייה אחת להיות הקרון האחרון ברכבת. תגידו רק לאן הולכים. חבר הכנסת חילי טרופר ומפלגת המילואים ניקים בראשות יועז הנדל הודיעו אתמול, הם מתמודדים ביחד בבחירות. נבחרת שוויץ הפילה לרבע גמר המונדיאל לאחר שהיא גברה 4-3 על קולומביה בדוק רב פנדלים. היא תפגוש ברבע הגמר את ארגנטינה, ניצחה אמש את מצרים בתוצאה 3-2. מעונן חלקית היום, טמפרטורות מעט נמוכות מהממוצע לעונה, 24 עכשיו, 73% לחות, בצהריים 30 מעלות, עם 55% לחות.
הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
ציוצים, שלמה פילבר, מומו פילבר. למה דבריו של זיני כל כך מפחידים את התקשורת, הוא שואל. הוא דיבר על מושכלות יסוד. מושכלות יסוד. הפקידים כפופים לדרג הנבחר, והם צריכים לממש מדיניות, לא לקבוע אותה. כך פילבר, שלמה פילבר. רעם שרמן, מהפודקאסט גיקונומי, כך הוא מצייץ, קצין בכיר במשטרה שיגיד שהוא אכן לא הכי מתאים להיות בכיר במשטרה, אבל הוא יעשה מה שהשר אומר. זה היה עובר לכם בגרון? ומה לגבי מנהל בית חולים, או מנכלית של משרד תשתיות, או מנהל מס הכנסה? ודוקטור חן פונדק, פעילה חברתית מעושות אלטרנטיבה מצייצת, לולא ההקשר של תהליך המינוי, המכתב ההזוי של הראיה, וביטול חודש הגאווה, ופירוק פינת ההנצחה, ובית המדרש הקיצוני, והאח שקיבל מאות אלפים כתרומה לעמותה מהפיקוד שהבריח סיגריות לעזה, והציטוטים של זיני. עם כל זה, הציונים שלו של זיני לא היו מעניינים. אבל ההקשר קיים. ומה אין? אין כאן ממלכתיות. רמי מנואל, לשעבר ראש לשכת הבית הלבן של הנשיא ברק אובמה, יישא היום באוניברסיטת תל אביב נאום. והנאום הנאום הזה צפוי להבהיר היטב את עוצמת הפגיעה במעמדה של ישראל בארצות הברית, בעיקר במפלגה הדמוקרטית. רם אמנואל, תומך גדול של ישראל, שוקל לרוץ לנשיאות, מתכוון למתוח ביקורת חריפה על ראש הממשלה נתניהו. להעביר מסר לפיו מערכת היחסים של ישראל עם ארצות הברית נמצאת בצומת דרכים. ישראל לא יכולה לשרוד כפי שהייתה עד עכשיו, כך יאמר רם אמנואל, כדי לשמור על חוזק הקשרים בינינו, אנחנו זקוקים לשינויים משמעותיים, לכיוון חדש. ולדברי רם אמנואל, שלו קשרים משפחתיים עמוקים בתוך ישראל, אביו נולד בירושלים, הוא לחם במלחמת העצמאות, דודו היה חבר במחתרת, הוא אומר, אני מבין מדוע הישראלים מתקשים לקבל ביקורת מבחוץ, לאחר שהפלסטינים דחו שוב ושוב הצעות לשלום, והגיבו באלימות. עם זאת הוא הוסיף, אי אפשר להחזיק את העתיד בין ערובה של העבר. לדבריו, הברית האסטרטגית בין ישראל לארצות הברית נמצאת בצומת דרכים. לא יכולה להמשיך במתכונתה הנוכחית. הטעות של וושינגטון הייתה התמיכה הבלתי מותנית בממשלות ישראל ללא תנאים, ללא דרישות, ללא השלכות. אמנואל האשים את ממשלת נתניהו כי היא הובילה את ישראל למבוי סתום, וטען שהתמיכה האמריקנית הבלתי מסויגת אפשרה לישראל להתעלם מההתנגדות האמריקנית להרחבת ההתנחלויות, למנוע סיוע הומניטרי מעזה ולסבול אלימות מצד מתנחלים כלפי פלסטינים בגדה המערבית. היום נאום שלו באוניברסיטת תל אביב עם ביקורת. המחזה בטורקיה, באנקרה, כן? בראש ובראשונה, מחזה של צביעות. כך כותב נדב אייל, הבוקר, בידיעות אחרונות. טורקיה מונהגת על ידי מנהיג אוטוריטרי, עם גוון אסלאמיסטי מובהק. לפני מלחמת העולם הראשונה, כינו את האימפריה האוטומנית האיש החולה. עכשיו אפשר לכנות אותה השחקן הפרוע, הקיצוני במפה האזורית. מצד שני, זו זווית ישראלית. הרי הטורקים הם אלה שתרמו להפסקת המלחמה בעזה. הם אלה שלחצו לסיום המלחמה באיראן. נכון, יש להם אינטרסים אימפריאליים בסוריה, אולי גם בלבנון, אבל האם הם אינם טובים יותר מאיראן? רבים באירופה יוסיפו טובים גם יותר מהממשל הנוכחי בישראל. הסיפור העיקרי הוא לא רק מטוס ה-F-35. שם הטורקים מקבלים מכילה שבכלל לא מגיעה להם. הם היו חלק מהפרויקט הזה, עד שארדואן, באחד ההתקפים האופייניים שלו, החליט שהמערב השתתף בפוטש נגדו. והוא הפר ברגל גסה את ההסכם סביב מטוס הקרב, והזמין מערכות הגנה רוסיות. וכך מצא את עצמה טורקיה במצב מורכב. מלכודת, פרי של שכלות, של טיפשות בקיצור. עם חיל אוויר מתואם מול נאטו, עם מטוסים מערביים, אבל ללא נגישות מלאה לחלקי חילוף, ולעתיד של מטוסי הקרב האמריקנים. היה אפשר לנצל את המלכודת הזו, כדי לכפות על ארדואן התנהלות קצת יותר רגיונית, בעיקר ביחס לישראל, אבל כאן נכנסת לתמונה ההשפעה הטורקית, בבירות מערביות, כולל בוושינגטון, היא משמעותית מאוד. היום אנקרה חזקה בקרב אנשי ממשל מסוימים, לא פחות מישראל. ואולי אפילו יותר מכך. זה לא הסיפור מול טורקיה. לא, זה הסיפור מול ארצות הברית. ישראל ניצלה כל טיפת אשראי שנותרה לה במלחמה באיראן. היכולת שלה להטיף לארצות הברית על שימור היתרון האיכותי של ישראל, זה כמעט והתאפס. ליאור שד משפיצר ערכה. אחראי על השידור יואב מנדלוביץ'. אחראים על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מרוזובסקי, תודה להם. מיד אחרינו גדעון אוקו ועמיחי יטלי, 9-11, ינון מגל ובן כספית. אני איתכם מחר, 6-7 בבוקר, כאן פנינה בצבי, בוקר טוב.